עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה שלנו, המהדורה המרכזית ברדיו כל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ועכשיו אנחנו עם מבט אחד לקראת משפטו של נתניהו, שצפוי להיפתח מתישהו שם אחרי הבחירות. כתבי האישום כבר הונחו בפתחו של בית המשפט, עורכי הדין יתחילו בעבודתם. נתניהו בסוף יצטרך להגיע אולי פעם או פעמיים למסור את התצהיר שלו. את כל שאר המלאכה יעשו עורכי הדין והשופטים. מי הם יהיו השופטים? ההרכב הזה, האם הוא משמעותי או לא? האם זה משנה או לא? כשמדובר במשפט כל כך מתוקשר ודרמטי, עורך הדין ציון אמיר, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
אחד מבחירי עורכי הדין, אתה גם הצגת הרבה מאוד אנשי צווארון לבן, מה שנקרא, ואני רוצה לשאול אותך אמיתי, האם זה משנה בסוף מי הוא ההרכב באשר להכרעת הדין ופסק הדין?
האמת היא, חייבים לומר כמה דברים. ראשית, אני מאמין באמונה שלמה שכל שופט שיושב בדין הוא בעצמו עומד לדין. ולכן אני מאמין בשופטי ישראל שהם באים כדי להגשים את התכלית המרכזית והעיקרית והחשובה של המשפט הפלילי, והיא גילוי האמת. ולכן מהבחינה הזאת, מה לי שופט כזה או מה לי שופט אחר, כולם הרי שופטים שחותרים לגילוי האמת. ובכל זאת, אחרי שאנחנו אומרים את דברי הפתיחה האלה, איננו יכולים להתעלם משופט, שופט ומזגו, המזג שלו, כל שופט בא מבית גידול אחר, כל שופט והשקפותיו, כל שופט ורעיונותיו, ויכולת הפרשנית שלו, ויש שופטים ליברליים, ויש שופטים שמרנים, ויש שופטים שהולכים נמנים על בית הלל, וכאלה שנמנים על בית שמאי. לכן, כן, בסופו של דבר, יש חשיבות לזהותם של אותם שופטים במבחן התוצאה הסופי. כולם חותרים לגילוי האמת, וכולם עלולים להגיע, או עשויים להגיע להכרעות שונות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים. רואים שבהרכב של שלושה שופטים או יותר, רק לפני ימים אחדים ראינו הרכב של 9 שופטים בבית משפט העליון, 5 שופטים הכריעו בעד אישור המועמדות של יזבק, חברת הכנסת יזבק, להתמודד לבחירות לכנסת, ו4 סברו אחרת. מה נאמר? איפה האמת נמצאת? האם יש אמת כזאת?
מעניין. זה מתקשר לדברים שאתה אומר לאחרונה בחדשות 13, אם אני לא טועה, בסדרת כתבות שמתעסקת בסוגיית המזרחיים בישראל, אותה אפליה ישנה וידועה, ואתה מתבטא בצורה מאוד משוחרת בעניין הזה, כשמדובר בעיקר על מערכת המשפט, ואומר באמת עובדות מעניינות, למשל על מספר השופטים המזרחיים בבית משפט העליון, מיקום המדינה, בכלל השופטים המזרחיים, וכל שאר השאלות שקשורות לצמרת. אז אם אנחנו רואים גוון אחד של אנשים שבסוף מנהלים את מערכת המשפט בישראל, יועץ משפטי, פרקליט מדינה, בית משפט עליון וכולי, אז מתוך הגוון הזה אולי תמיד ישמע את אותו קול.
תראה, אני אמרתי את מה שאמרתי בתוכנית ששודרה כאן 11 בקונטקסט רחב ומסוים, ומי שרוצה לשמוע את כל הדברים כדאי שישמע אותם באותו קונטקסט. אני לא באתי ויצאתי נגד השופטים המכהנים או פגעתי במישהו מהם. אני רק הצבעתי על קושי מובנה בחברה אנושית שמורכבת משבטים שונים, כולם קשרים וכולם טובים, שצריכים למצוא ביטוי ושיקוף בכל המערכות השלטוניות, והכתבה הצביעה על חלוקה שמעוררת קושי. הכיצד קורה במשך 70 שנות קיומה של המדינה, שגוון אחד או קבוצה אחת בתוך האוכלוסייה ממלאת כמעט באופן קבוע את המשרות האלה או את רוב רובן של המשרות האלה. במובן הזה, תרצה, תקרא לזה כל אחד, אבל אני לא חושב שזה כל אחד, כי גם בתוך הקבוצה הזאת יש קולות וגוונים שונים. אנחנו יודעים שיש, הנה, כך לדוגמה את פסק הדין בעניין חברת הכנסת יזבק. אז יש לנו את השופט עמית ואת השופט דפנה ברק ארץ, ויש לנו את השופט ענת ברון, ויש לנו את מני מזוז. שנמנים על דעת הרוב וכן הלאה, ואנחנו בצד השני מוצאים כאילו, או לכאורה, מאותו גוון, אבל נמצאים בצד אחר של המפה, של אותה החלטה. אנחנו רואים את הנשיאה חיות נמצאת שם בצד...
כן, אבל אתה יודע, יאמרו לך, כל מי שרוצה באמת לחפש את המערכת או לתפוס אותה, יאמר לך, הנשיאה חיות בוודאי תכננה מראש את ההרכב הזה, כשיודעת מה דעותיהם הפוליטיות של השופטים. ואז היא אמרה, בוא ניתן רוב לצד אחד, כדי שאני אוכל למרית עין, גם לפסול את יזבק.
מר ממרן, מר, לא, לא, אל תלך לשם, לא טוב, לא טוב לומר את זה. אנחנו חייבים, אני מכיר את כבוד השופטת, אסתר חיות, היא פועלת על פי מיטב מצפונה והכרתה, לא נחשוד בה, היא קשרה לחלוטין בעיניי. אני מציע כך גם לאחרים לחשוב. אגב, המינוי של הרכב כזה הוא לא יכול להיות מניפולטיבי בשום פנים ואופן, כפי שעכשיו הצגת בדברים, משלבחת פשוטה, שבסוגיות עקרוניות כאלה, קביעתו של ההרכב נעשית באופן שרירותי, על פי הוותק שלהם, של כל מי שפנוי, כך שכל התשעה הראשונים יהיו שם באופן עקרוני. אתה לא יכול להשפיע, אתה לא יכול להקפיץ, כן. במרכאות שופט שנוח לך, ממקום 15 בבית משפט העליון, כדי שהוא יהיה בתוך ההרכב הזה, הדברים האלה הם די שירותיים.
אוקיי, okay, טוב, לסיום...
בואו לא נחשוט בקשרים.
כן, okay, לסיום אנחנו בבחירות פעם שלישית, ומערכת המשפט עכשיו מאוד דומיננטית בקמפיינים, באמירות, בעיקר בגלל מצבו של ראש הממשלה מבחינה משפטית וכתבי okay. האישום נגדו. יש לנו הרבה מאוד אזרחים בישראל שלא כל כך מאמינים במערכת. אתה יודע, המושג של לתפור תיק, זו המילה שהעם משתמש בה. שפתאום מעמידים ראש ממשלה לדין על סיקור רועד שהופך להיות שוחד, ומביאים לך את כל הסיפורים עם היועץ המשפטי וכל התהליך והכל. ואני שואל אותך, האם מדובר נטו בתעמולת בחירות של איש אחד, או שיש דברים בגו? או שמותר לאזרח להגיד, תפרו פה תיק למישהו, ויש לו על מה להישען.
כן, קודם כל מותר לכל אדם להביע את עמדתו בחברה חופשית ודמוקרטית, וזה מהותה של דמוקרטיה.
כן, אבל אולי זה הזוי המשפט.
אנחנו אמורים לסבול גם את הדעות הבלתי נסבלות בחברה דמוקרטית, זה מהותה של הדמוקרטיה. צד שני צריך לגלות אחריות, וככל שמעמדך רם, מוטלת עליך חובה להיות זהיר בדבריך, זהרו הדיינים בדבריכם, שמה מתוכם ילמדו העדים לשקר נאמר בהקשר אחר. חייבים להיות זהירים בעניין הזה, ובכל זאת, לשאלתך, מערכת המשפט, לצערי הרב, נמצאת לא בתקופה הטובה ביותר שלה. לא מעט קלקולים, עדיין מדובר במערכת טובה ושאפשר להשתבח בה, אבל... בצד האמירה הזו שהיא נכונה, יש קלקולים, וקלקולים לא מעטים, ותקלות לא מעטות, שיוצאות...
שנעשות לא, תקלה זה משהו שקורה בלי שליטה. אנחנו מדברים על דברים שאנשים מכוונים לתוצאה שלהם.
אני מתייחס גם למה שאתה אומר. אני חושב שריבוי התקלות הזה, שהביא להקמתם של כל מיני גופי ביקורת, כמו תפקידו של ה... ממונה על תלונות נגד שופטים או נגד התביעה או גוף הביקורת על נציגי מייצגי המדינה והתביעה הכללית, ביקורת על גופי הביקורת על מחש וכיוצא באלה, רק בימים האחרונים הוקמה עוד ועדה בעניין הזה על ידי הממשלה לבדיקת פעולותיו של מחש, כך שאנחנו רואים התנהלות שבצד הערכה רבה שיש לי למערכת האכיפה ומערכת המשפט בישראל, אנחנו חייבים לעבור איזשהו סידוד מערכות, איזו חשיבה מחודשת ואיזשהו התנהלות שתחזיר את האמון של הציבור במערכת הזאת, ממש כמו שנאמר באיזושהי מערכת בחירות על מי שנהרו בהמוניהם לבחירות. אני רוצה לקרוא לציבור שינהר בהמוניו לתמוך במערכת הזאת ולהחזיר את האמון, אבל כדי שזה יקרה, צריך שהמערכת הזאת תרוויח את האמון הזה ביושר. אני קורא למערכת להתעשת ולראשי המערכת, לנשיאת בית משפט העליון ולשר המשפטים ולראש ממשלת ישראל ובכלל, לנציגי הציבור באשר הם, להחזיר את האמון, כי אין בלי מערכת משפט איש את אחיו חיים בלאו.
עורך הדין ציון אמיר, דברי חוכמה, תודה רבה לך.
תודה לך וערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם רב סרן במילואים אביעד גדות, שלום ערב טוב.
ערב טוב, סרן.
אתה מארגון תורת לחימה, וככה למאזיננו שלא בקיאים בעניין, נכניס אותם לנושא. יש במסגרת השירות הצבאי שכל חייל עובר, אז יש הרבה מאוד גופים ועמותות שמעורבים בדברים חינוכיים שקורים בצבא. מעניינים של זכויות האזרח, זכויות אדם, הירוקים, בעלי חיים, ואין לדבר הזה סוף. על הדרך יש גם את כל נושא היהדות. הנושא הכי משמעותי, הכי חשוב, הכי אידיאולוגי וערכי. גם את זה הצבא מוציא באמצעות מכרזים לכל מיני עמותות. ומפה הסיפור מתחיל להשתבש לנו. ספר לנו מה קרה, מי זכה ומה הייתה הבעיה.
כן, אמרת יהדות. יהדות זה באמת נושא חשוב, יסודי. צהל הוא צבא יהודי מיום הקמתו. הוא גוף שנמצא בקונצנזוס, מי שאמון ליהדות בצהל זו הרבנות הצבאית, שהוקמה ביחד עם צהל בתשח, 1948 למניינם. הרבנות הצבאית לא אחראית על איזושהי אווירה יהודית ארטילאית, אלא ממש על גופי תורה, על פקודות היהדות, שמאפשרות לכל חייל וחייל לשרת כפי אמונתו, בוודאי בצהל כצבא יהודי. בראש ובראשונה פקודות התשתית הם שמירת השבת בצהל ושמירת הקשרות, וכמובן האפשרות של כל חייל לשמור מצוות בצבא. הרבנות הצבאית זה גוף מכובד, גוף חשוב, גוף שהוא חלק מהרבנות הראשית לישראל מאז ומתמיד, ופה בעצם הנקודה החשובה. הרב הראשי לצהל הוא חלק ממועצת הרבנות הראשית לישראל, הגוף הממלכתי היחיד המוסמך לעסוק בנושאים ולחתוך נושאים ולפסוק בנושאים חשובים בצהל ישראל בארץ ובתפוצות, בוודאי בצהל. והנקודה שבנו עוסקים כרגע היא הקשרות, הקשרות בצבא. כל חייל שמתגייס לצהל רוצה לדעת שבצלחת שלו נכנס מזון שהוא כשר, שהוא מפוקח על ידי הרבנות הצבאית בצורה מסודרת, בצורה שהיא מוסכמת, בצורה באופן שהוא באמת רגיל לאכול בבית. הצבא מתחשבת כדי כך שחיילים יכולים אפילו לאכול אוכל מהדרין בקשרות מהודרת. אם אנחנו מדברים על חיילים שהם מקפידים יותר, יש לנו גם גיוס חרדים לצהל. מדובר בנושא שהוא מאוד חשוב, הצבא צועד על קיבתו והצבא צועד על קשרותו. וכאן בעצם יש פה אירוע חדש, איזשהו מכרז, כמו שאמרת, מיקור חוץ של גוף, במקרה הזה צוהר, שנעשה פה לא פחות מאשר מחטף, נעשה מכרז, שהוא אפילו נעשה לא על ידי צהל עצמו, אלא על ידי גוף חיצוני לצהל, הלך האגודה למען החייל. מכרז שבעצם מאפשר לגופים מחוץ לצבא להעניק כשרות למתקנים שבאחריות הלך, כמו בית החייל, כמו כפרי נופש, שחיילי צהל מבלי בחירה נכנסים לאותם מתקנים ואוכלים בהם. כך לצורך העניין חייל בודד שמתארח בבית החייל, כך לצורך העניין גדוד שמתארח בבתי נופש כאלה ואחרים, ולשם בעצם נכנסו צוהר על ידי מכרז שהוא מחוץ לצבא, מכרז שעורך הדין שלנו העיר נקודה גם לפרקליט הצבאי וגם להלך, שנעשה בצורה לקויה לכאורה, מבלי לעמוד בתנאים, נעשה במחשקים, אפשר לומר את זה כך. והנה נכנס לך גוף שנקרא צוהר, גוף שאיננו מוסכם, גוף שהוא לא בקונצנזוס, גוף שרבנים, גם ביהדות החרדית, גם ביהדות הציונות הדתית, כמעט מקיר לקיר מסכימים שיש פה בעייתיות. ונעשה פה מכתף, חיילים, עשרות חיילים פנו גם לרב הראשי לצהל והתלוננו, אמרו סליחה, אנחנו סומכים על הרבנות הצבאית, סומכים על הרבנות הראשית לישראל, איך פתאום אני מגיע למצב, אני החייל מגיע למצב שאני נאלץ לאכול קשרות שאני לא סומך עליה, שרבותיי לא סומכו עליה, שלא נעשה שום דיון רציני במועצת הרבנות הראשית לישראל בנושא, ויש כאן בעיה עמוקה.
כן, אז קודם כל יש בעיה במכרז, ושתיים, עמותות שכן עונות על כל הקריטריונים של המכרז לא זכו, אז חוץ מהבדיקה המשפטית איך עמותה זוכה בלי לעמוד בקריטריונים של המכרז, צריך לבדוק מי בצהל דחף את הזכייה הזו, למרות שייתכן והוא ראה וידע שיש ליקוי בתאריכים ובדרישת הסף לשלוש שנות ניסיון וכו'. זה עוד אמת, נושא.
אמת, זאת שאלה מעניינת שהציף אותה היום חבר הכנסת הרב משה גפני. אנחנו מודים לו על כך. יש כאן שאלה שהיא שאלה עקרונית, מעבר לשאלה המשפטית. באיזה תהליכים מתעצב הצבא ביהדותו, בקשרותו, מבלי פיקוח ראוי, מבלי תהליך ראוי, על ידי עולם הרבנות הממלכתי של מדינת ישראל, על ידי המוסדות המסודרים, באופן שמשליך על עשרות אלפי חיילים בנקודה הזאת של הקשרות. האם יש כאן מגמה חדשה? כך שאל חבר הכנסת הרב גפני את הרמטכ"ל, וזה שאלות חשובות מאוד שהן מטרידות. אני לא חושב שהרמטכ"ל, האלוף אביב כוכב, עם כל הערכה עצומה לפעולו ולמפעל חייו, הוא יכול להיות סמכות שקובעת או חותכת בנושאי קשרות או בנושאי יהדות, ושל זה יש לנו רב ראשי לצה"ל, יש רבנות ראשית לישראל. הרבנות הצבאית עצמה, אני אגלה לכם, היא לא הסתירה זאת, שהמהלך כמעט נכפה עליה בדיעבד, אמרו, אין לנו כל כך יכולת, אם מדובר פה בלחץ משפטי, בהכרח, יש פה באמת סוג של מכתף, כמו שאמרתי בתחילת השיחה. אני חושב שהשאלה שחבר הכנסת גפני הציף היא שאלה
חשובה. רב סרן במילואים אביעד גדות, תמשיכו במאבק הנכון והצודק הזה שלכם, ותודה רבה.
נקווה בהחלט שצהל יחזור למסלול בנקודה הזאת.
תודה. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת, מיד אחר כך אנחנו נעבור לכפר המכבייה, שם מתחיל קמפיין הבית היהודי, ימינה, ונשמע את דבריו של שר הביטחון נפתלי בנט, או שנחכה שזה יתחיל ואז נעבור לשם. טוב, אנחנו תלויים בלוח זמנים אחר, אז למיטיים נעבור לאיתן זליגר. שלום, ערב טוב לך איתן. איתן זליגר, ערב טוב.
הלו?
כן, הנה, אנחנו שומעים אותך, הרבה מאוד רעש ברקע, אתה בטיסה או משהו? טוב, יש לנו איזשהו תקלה בניסיון לתקשר איתו, אז אנחנו נחזור לזה עוד מעט. איציק סודרי, אתה על הקו?
כן.
שלום, ערב טוב, מה שלומך?
ערב מצוין, אביב,
כתוב. לפני שנדבר על שעס, התחום שאתה מתמחה בו, אני רוצה לדבר דווקא על השכונה שאתה גר בה, ותגיד, אנשי גבעת שמואל ובנט, או בכלל, עזוב גבעת שמואל, הימין הדתי לייט מאוד, זה שנתניהו קורץ לו וגם כחול לבן קורצים לו, זה שמאוחזב מהחיבור עם הרב רפי פרץ נקרא לזה, הוא היום ימתין לראות מה בנט אומר בכפר המכבייה, או שהוא כבר לא שם?
לצערי, הציבור הזה שאתה מדבר עליו, קרי, אתה יודע, בין גבעת שמואל לרעננה, די מפוצל, די קרוע, די מפולג, הוא גם מחולק, הוא מתחלק, בין, כמובן יש את ימינה, שזה הגרעין הקשה, ואולי עדיין זה, אבל בין הליכוד לבין כחול לבן, ואתה רואה זה, וגם לא מעט ליברמן. וגם לא מעט ליברמן, ואפילו אתה גם אתה פוגש אנשים שגם מצביעים מפלגת העבודה, גם כאלה יש. ובעיניי זה חבל, כיוון שבסופו של דבר זה ציבור ששוכח את המקור שלו, ושילדיו עדיין מתחנכים בתוך המסגרות של הציבור הדתי-לאומי, ושאבו את המקורות שלהם, והגרסא דינקותא שלהם זה הציבור הדתי-לאומי, וחבל שהם מתפזרים למפלגות, שלא רק שהם לא ישרתו אותם, לא יתנו להם כלום, אלא הם בתפיסת העולם שלהם נגד הציבור הזה, במדיניות שלהם, ולי כמבית מהצד, לי זה, כואב לי לראות את זה, אממה, שכשיש איזשהו תקווה, אני חושב שלי והעניין הזה שכבר בחירות, מערכה שלישית, יש איזשהו סוג של התעוררות שחזרה, לפחות לגוש הימין, שזה כבר איזושהי התחלה טובה.
אוקיי, אז רגע, לפני שנתקדם הלאה, אני רוצה להישאר דווקא בסוגיית הימינה והציבור הדתי-לאומי על גווניו הרבים. אז הנה, אנחנו מנסים עכשיו לדבר עם איתן זליגר. איתן, אתה שומע?
ערב טוב, כן.
ערב טוב, מה שלומך? אז בנט עם הרבה מאוד קדימונים לקראת הדברים שעומד לשאת בעוד זמן קצר בכפר המכבייה, בוא ננסה להבין למה הוא חותר. הרי נתניהו תוקף אותו, הוא מן הסתם יענה על זה, אבל הוא בעיקר צריך לשמור על הבייס האמיתי של ימינה, שרבים שם גם מוכזבים וגם לא מוצאים את עצמם בתוך המפלגה, עם כל הפילוגים שהיו שם, ובסוף קיבלו בית יהודי ישן על אותה מתכונת הידועה והישנה. על זה צריך, בוא נאמר, לתקן את התדמית מבחינתו של בנט, שם הוא צריך לעמוד, להתמקד.
בנט עושה שינוי של 180 מעלות, מבנט של גם ב-2013 וגם ב-2015, ובטח עם הימין החדש באפריל, שניסה לצאת החוצה וניסה לקרוא לכלל מצביע הימין וכדומה, הוא קורא עכשיו, בואו חזרו הביתה, הוא חוזר עצמו הביתה. זה לא שהוא קורא למצביעים, קודם כל הוא חזר הביתה, ועכשיו הוא קורא למצביעים לחזור הביתה, הוא הוציא קליפ...
כלומר, אתה אומר שבנט יורד מהחלום הישן שלו להקים...
כרגע, זמנית. לפחות לבחירות מרץ, אתה יודע, אנחנו בפוליטיקה והכל גלגל והכל זה. הוא הוציא קליפ עם המנגינה הכי מחברת בציונות הדתית, עם המילים קדש חייך, שזה כאילו ההמנון המקביל לתנועת בני עקיבא, ההמנון היהודי יותר, מה שנקרא, וזה הקליפ שהוא שם שם מהחרדלים עד הלייטים, מהאלה עד
האלה. זה האל נורא עלילה של ש"ס.
לגמרי האל נורא עלילה של ש"ס, והוא מנסה פשוט לציין את זה יחד עם קליפים של התקרבנות, שזה בנט עושה את זה בצורה מושלמת, אין פוליטיקאי כמוהו שיודע לעשות את זה, ההתקרבנות שלו אומרת, חבר'ה דתיים לאומיים, כולם, פתאום כולם נזכרים בכם, אנחנו הבית היחידי שלכם, זה עובד, הדברים האלה עובדים, בוא נראה מה הוא מתכנן לנו היום, אין לי מידע מה הוא מתכנן לנו, אם הכיוון שהוא התחיל מיום שישי שעבר, הוא הכיוון שיהיה גם היום, אז הכיוון זה חזרה לשורשים, והכניסה לתוך הבית שהוא שווה היום, בין 6-9 מנדטים, זה משהו משחק, זה המגרש משחקים שלו.
אוקיי, אז אני כבר רוצה לעבור לדברים שלו בשידור חי, כבר כותרת ראשונה שיוצאת מהנאום שלו עכשיו, בנט אומר, אני לא חותמת גומי של אף אחד, אתם צריכים לדעת את זה, אנחנו לא חותמת גומי, יש לנו דעה ועמדה משלנו, מעניין.
כן, הוא גם מתייחס, אני חושב שהוא מתייחס קצת לענייני מעצרים המנהליים, שהיה לו בתחילת השבוע. אני חושב שבנט, אם זאת הכותרות שלו, ואם זה אנחנו לא חותמת גומי, ועוד פעם הוא מאתגר את נתניהו, הוא עושה עוד פעם טעות, כי בסוף צריך להבין דבר אחד, מצביעי הבית היהודי, כמה שהם אוהבים את קדש חייך, וכמה שהם אוהבים את בני עקיבא, הם בסוף בבחירה שלהם בין מה יהיה פה, הם הכי מפחדים שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. ואם אתה מאתגר את נתניהו בקמפיין שלך, ואתה אומר בעצם, אני לא יכול...
אתה מכניס גול עצמי.
אתה מכניס עוד פעם את הגול העצמי הקלאסי של בנט, וזה בעיניי טעות גדולה, אבל בוא נשמע את כל הדברים שלו.
אוקיי, אז מיד ככה הוא יסיים שם להתייחס לנושא העצירים המנהליים, וכשהוא יתחיל לדבר קצת על הנושאים הפוליטיים, נשמע את דבריו. תגיד, איציק, אתה שומע את מה שאיתן אומר? אני רק רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים בכלל על גם התהליך הזה שבנט עשה, וגם הציבור הדתי-לאומי, בש"ס עובדים מאוד קשה על אותו ציבור. כלומר, בנט מתמודד עם הליכוד מצד ימין ועם ש"ס מהצד השני.
תראה, קודם כל בנט עושה את הצעד הנכון מבחינתו, ברגע שנתניהו הכריז מלחמה על הבן של בנט, אז הוא חייב להילחם חזרה על הבן שלו, ולהחזיר מלחמה שער. כאילו, אם היה חלום של בנט לנסות להגדיל את המאגר, להגדיל להביא לקהלים חדשים, היום כבר הוא נלחם על הקהל, על הבית יותר. אז לכן, זה חושב בעיניי גם טעות פוליטית, אבל שוב המאבק הפנימי הזה, הירי בתוך הנגמש, בתוך גוש הימים, במקום לנסות להביא קהלים חדשים, להביא אלה שהצביעו, ששייכים אגב שמזוהים עם הציבור הלאומי, וגם שמזוהים עם הציבור הימיני, שהצביעו לכחול לבן, והצביעו למפלגות אחרות כמו ליברמן, להחזיר אותם לגוש הימין, זה מה שצריך לפעול, ולא להתעסוק במלחמות פנימיות, וזה חבל, אבל כשאין ברירה, אז אין ברירה. עכשיו, מה זה הציבור שלנו? הציבור של ש"ס. ש"ס חושב שהיא בהחלט פונה, יש את הגרעין הקשה, שזה החרדי הספרדי, שהוא נמצא, יש לנו את השישה ושבעה המנדטים האלה. מעבר זה, זה הקהל המסורתי היותר ספרדי. איפה אנחנו אולי נפגשים עם בנט? זה בציבור החרדלי שלא רואה את עצמו היום, ושם אגב ש"ס עובדת חזק. היא לא מוצאת את הבית, מצד אחד היא לא רוצה את הימני קיצוני של עוצמה יהודית, מצד שני, לא רואה חוסר חרדיות מספיק, לא מספיק חרדים בשביל הרשימה שמייצגת ימינה, ולכן, כן, וגם בגלל המסרים הברורים, מצד אחד, שש"ס הולכת באופן חד משמעית עם נתניהו ולא קורצת שום דבר אחר,
כן.
ומצד שני, גם העניין, גם הימני, המסור, גם הימין וגם...
טוב, עוד ציטוטים מהדברים של בנט, מדבר ברקע, הוא לא אומר את המילים מצהר, אבל הוא מדבר שם על הנוער, ואומר אנחנו נגד אלימות נגד ערבים, כמו שאנחנו נגד אלימות נגד יהודים, ואני לא מקבל מעשים מהסוג הזה, ומנסה קצת למתן...
שזה מסרים לכשעצמם חשובים, אני חושב.
לא, הוא מנסה לומר אנחנו לא עוצמה יהודית, בואו נודה על האמת.
נכון, אז יש כאן עדיין איזשהו קהל רחב שעדיין לא רואה את עצמו היום בימינה, ולכן בא ומי שנותן להם את התשובה ואת המענה, גם מבחינת העמדות הימניות החד משמעיות וגם מבחינה האמונית, גם הימניות וגם האמוניות, זה תנועת ש"ס, ולכן ש"ס פועלת שם במרחב.
אני רק אעיר משפט אחד על הדברים של איציק, ואני קצת מעורב בזה, ואני אהיה עם גילוי נאות קל, אבל אני חושב שהקהל החרדלי של הבית היהודי הוא לאו דווקא נוטה לש"ס, גם בגלל המוצא שלו הרבה יותר אשכנזי, וגם בגלל
נפגשתי החרדליקים בעיקר הציבור הספרדי שביניהם,
כן, אבל ההיסטוריה מאוד מתקשה דווקא באזור המסורתי.
אז אנחנו נעבור עכשיו לשר ביטחון נפתלי בנט, נשמע כמה קטעים מתוך הנאום הזה שלו בשידור חי. אני מודה לשניכם, איתן זליגר ואיציק סודרי, תודה רבה.
תודה,
ערב טוב.
גדענו את המנוול הזה. לכן רבותיי, גם אם יתדרכו נגדנו, שזה דבר חמור, כי יש דרג נבחר ויש דרג מקצועי. אני אוהב ומוקיר את כל עובדי הציבור במדינת ישראל, את כל אנשי השבק, אבל בדמוקרטיה הדרג המדיני הוא המחליט, וכך יהיה. אפשר קצת עם זה, תורידו את... לא, לא, לא גמרנו, עוד לא התחלנו. תורידו את הטלפרומטרים האלה, לא צריך.
טוב, כפר המכבייה, נפתלי בנט על הבמה, הפעם כשר ביטחון. ככה מנסה להיות יותר ספורטיבי, אחרי שהוא עמד על הבמה ועם הפודיום ודיבר בצורה רשמית. עכשיו הוא ככה יורד ומנסה להיות קצת יותר עממי.
בקריית שמונה, במעלות, בנהריה.
חיקוי כזה של נתניהו, אבל הנה.
בכל מדינת ישראל, כל המועמדים חורשים את הארץ. מי שחושב שאפשר דרך האינטרנט, לא, לא, לא. אני רואה פה את יואב רמתי בנווה שאנן ובאחוזה, ובכל שכונה ובניין בגבעת שמואל, אנחנו חורשים את הארץ. כי דרך השטח, ורק דרך השטח, ננצח. עכשיו אני חייב לספר לכם סיפור מדהים, לא פחות ממדהים. במסגרת ההסתובבויות שלי בגבעת שמואל השבת, באחד מבתי הכנסת, אני כבר באמת לא זוכר, פתאום אני נתקל באלון שבת, אני אומר, אולי זה שביעי, אולי זה שבת בשבתו, מצב הרוח, שבע. לא, אני קורא למעלה, אלון שבת של מפלגת העבודה מרץ בחיי. אז אני מסתכל, מה קורה פה? ואז אני רואה את המודעה של כחול לבן עם חרדל מרוח, על דגל ישראל לא פחות. וואו, גם כחול לבן, מתעניינים בנו, איזה יופי. לא זוכר שאנחנו כולה שבעה מנדטים. טוב, ואז אני רואה פרסומת של הליכוד עם דגל הדיו, ושמו כיפה על הראש של לוחמי חטיבת הנגב, לא היה להם כיפה, אז שמו להם, כי כנראה לא מצאו גיבורים דתיים, כי כנראה, לא יודע, הקופירייטרים בתל אביב לא מצאו, ואני שואל את עצמי, ואז אני שומע, ש"ס פתחו מטה לציונות הדתית, איזה יופי! כולם אוהבים אותנו, אנחנו כולם מחזרים אחרינו. מה קורה? אני שואל, מה קורה פה? איך זה שכולם על הראש של הימין האידיאולוגי והציונות הדתית? מה קרה? שואל, חושב, רגע, זה יש לנו 30 מנדטים? לא, רק 7 בינתיים. ואז אני שואל את עצמי, רגע, זה לא רק מהימים האחרונים, זה משהו שקורה בערך 5 שנים. מלא דברים חדשים קורים, למשל, מושיבים תחקירן לבדוק את כל השיעורים שהיו אי פעם במכינת אלי, ומוצאים התבטאות של רב לפני 7 שנים, ואז כותרות ראשיות כולם על הרב, שר הביטחון, ליברמן, סוגר את אלי, חייבים לסגור את אלי, למה? למה? אולי החרדים יותר ליברליים בעניינים האלה? אולי הערבים? למה? מה קורה? ואז, שומו שמיים, פותחים הרעשה על עמית סגל, כתב טלוויזיה דתי, שמעז לדבר על פוליטיקה, על מדיניות, לא רק על דתות. מה קורה? והשיא, לפני 3 שנים, ממציאים ביטוי חדש במדינת ישראל, ביטוי שמעולם לא היה. הדתה. אני מדת, את מדתה, כולנו מדתים. בואו נדת. מה קרה? מה קרה? מה? 72 שנה, הכל היה בסדר, פתאום, סביב 2016, 2015, פתאום הדתה. פתאום הולכים... פורום חילוני, ממומן במיליונים, עובר על כל ספרי הלימוד עוד מימי יולי תמיר, ומוציאים ספר מימי יולי תמיר, ספר ביולוגיה ששומו שמיים, יש שם חקלאי שמתפלל לגשם. הדתה! בום! ערוץ 13, כותרת ראשית. מה קורה? תתחיל לחבר את הנקודות. למה כולם על הראש שלנו? למה נתניהו... ויאיר לפיד. יאיר לפיד יוצא להוריר, לסגור את ישיבות ההסדר. שקד הייתה ראש הוועדה, לסגור את ישיבות ההסדר. עופר שלח, שטרן, צריך לחנוק את השירות הלאומי. כאילו, כל הנשים החרדיות כבר מזמן התגייסו, והבעיה של עם ישראל זה בנות השירות הלאומי המופלאות שלנו. הבנות המדהימות כשר חינוך
שראית... טוב, זה הדברים של נפתלי בנט, כמו שאנחנו מצליחים להבין, בנט מנסה להעלות את ה... נקרא לזה המורל של הציבור הציוני דתי, כשהוא תוקף מצד אחד את השמאל, ומצד שני את החרדים ואת שס, ומישהו שם בקהל צעק לו שגם הוא עשה את זה כשהוא הקים את הימין החדש, ועזב את הציונות הדתית. אבל השתיקו את האיש הזה בקהל... אבל אלה רוח הדברים.
בתקשורת, הם רוצים לעצור אותנו. ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעצור אותנו. כי הכל קשור בהכל. אני רוצה עוד 5 מצגלים. הם רוצים לחזור לימים הטובים. בסך הכל לפני 8 שנים. לפני 8 שנים כמה מנדטים היו לציונות הדתית? 7. 3 ועוד 4. 3. ראש הממשלה נתניהו הסכים לקבל, ו4 הוא לא הסכים לקבל. הוא העדיף את אהוד ברק, ושם את האיחוד הלאומי באופוזיציה. שותף הטבעי. אבל מה היה הייצוג הפוליטי של כל הציונות הדתית? שר המדע והחלל. בלי חברות בקבינט, בלי השפעה, בלי שום סי על שום דבר, והממשלה הזאת, ההיא, שהיינו כאלה קטנים, הימין האידיאולוגי והציונות הדתית, בוא נראה מה הממשלה הזאת עשתה. היא הקפיאה את כל הבנייה ביהודה ושומרון. היא מינתה שופט אחרי שופט, אקטיביסט, עם מגמה מאוד ברורה. ראש הממשלה גם התגאה אני לא אתן לאף חוק.
אלו הדברים של שר הביטחון נפתלי בנט, במסגרת פתיחת הקמפיין של ימינה, אמר שהוא יחשוף הרבה מאוד דברים הערב, אבל טרם שמענו איזושהי כותרת מרעישה, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו. תגובה אחת לקראת סוף המהדורה מעוצמה יהודית, נמסר בתגובה לדברי הרב וישראל אייכלר, יהדות התורה יכולה להמשיך למכור סיפורים על כך שהיא מפלגת ימין, אבל מבחן התוצאה מראה אחרת. גפני עצמו אמר בקולו שבנושא המדיני הוא שייך לשמאל, ותקף בעבר את התקציבים להתיישבות ביהודה ושומרון. כולנו זוכרים איך ליצמן נסע לים המלח כיושב ראש ועדת הכספים כדי להעביר את חוק פינוי פיצוי בכנסת. אפילו מאיר פרוש, הצדיק בסדום, הצביע בעד הקמת ממשלת הגירוש של שרון. בדיוק כך הם ינהגו ברגע האמת, הציבור אינו טיפש ולא כדאי לחברי כנסת של יהדות התורה לבנות על הזיכרון הקצר שלו. הסיכוי היחיד שתקום ממשלת ימין הוא רק עם 4 מנדטים של עוצמה יהודית, וזה בתגובה לדברים שאמר כאן בשידור הרב ישראל אייכלר בתחילת המהדורה. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר. גם המחיר מתלבש יופי. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-5-30. חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר, ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת, חייגו. כוכבית 6275. חייגו כעת. כוכבית 6275.
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
וקסברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק, חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים, סיפורים, קריוקי, שירים ועוד, והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491, 077-231-8491, או באתר וקסברגר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לשיחה לאזמיר שבטורקיה, יום ההילולה של גדול המקובלים רבי חיים פלאג'י עליו השלום, שקבור בבית העלמין העתיק באזמיר, ולרגל יום ההילולה שלו מגיעים כל שנה יהודים רבים להתפלל על קברו, ובהם מי שמארגן ויוזם כבר 20 שנה את הנסיעות הללו, הרב שלמה זביחי. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה לכבודו ולכל הקהל הקדוש.
יושב ראש מוסדות תפארת רפאל, כבר 20 שנה שכבודו יחד עם קהל גדול מגיעים במסירות נפש לציונו של רבי חיים פלאג'י, וגם השנה, ומה קורה בשנים האחרונות שיותר ויותר אנשים מצטרפים, המניין כבר הופך להיות למאות אנשים.
נכון מאוד. אני רוצה לחזור בתחילה איך זה התחיל. אני הייתי משמש את מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום, והייתי שומע תמיד בשיעורים שלו מזכיר רבי חיים פלאג'י בספר הזה, רבי חיים, גם אנחנו רואים את זה בכתובים אצלו, שמרן עליו השלום, בכל שאלה ותשובה שהוא כותב, הוא מזכיר אחד מהספרים של רבי חיים פלאג'י. בתשן מם א', אני וחתנו הגאון הרב עזר בר שלום, באנו פה לקבר רבי חיים פלאג'י, ולאט ליד יאספו קהל, ומאז מתפשין מ-א' מ-ב', היום היה בעל הציון שלו בגמיר, היה, אני יכול להגיד, מאות אנשים, לא רק מהארץ, הגיעו קבוצה גדולה מרוסיה, זה מה שהפליא אותנו, הגיעו מחוץ לארץ, מארצות הברית, מצרפת, מכל, וכולם כל שנה מתבצעים יותר ויותר, מפני שהישועות שבהם רואים אנשים, זה עושה גלים, מכה גלים מאוד רחבים, ובאמת רואים, מי שבא, באותו שנה הוא נושא. ואם תאשר לי כבודו, אני אספר לך מעשה מאוד מרגש אותי. לפני כמה שנים הגיעה אחת, שהיא נקראת, מה שנקרא, מעוקבת שידוך, ואז שם היא אמרה, הרב, מה אני אקבל לעצמי? אמרתי, תקבלי איזה משהו. ואז אמרה בקוראן, היא מקבלת על עצמה, שאם השנה תתחתן, ותזכה בבן, הבן הזה יקרה על שם רבי חיים פלאג'י. באמת אותו שנה נושאה, והיא באה עם החתן שלה. על הקבר שם אמרו, הרב פלאג'י, אם יהיה בן, זה יהיה על שמך. ושנה הבאה נולד לבן, וככה קראו לו זה. מה שמאוד מרגש, לפני כמה חודשים, הזוג, הם באו פה להזמיר, על הקבר רבי חיים פלאג'י, וכשחזרו, היא הייתה בחודש השלישי, משהו כזה, משהו מרגש. היא נכנסה לבדיקות, מזדה תעופה, סתם בלה על הראש. בקופת חולים אמרו לה, תרוצי מיד לבית חולים. בבית חולים שם קבעו שיש לה שם הריון מחוץ לרחם. מה שהיה אחת לשם סכנה גדולה. בניתוח היה שם...
כלומר, המקום הזה מחולל ישועות וניסים ממש מעל הטבע, עם הרבה הרבה מאוד עדויות וסיפורים. ובאמת במסירות נפש אתם עושים את התפילות הללו. אז קודם כל, אנחנו... כן, ממש נגמר לנו הזמן, כן?
רבי חיים פלאג'י הוא חיבר 72 ספרים בכל מחמני התורה, אם זה בהלכה, אם בהגדה, אם בתורה, אם זה בקבלה, אם זה במוסר, ומאוד מדהים, זכות התורה שלו מאוד מאוד מגינה על כל אחד ואחד, שבא פה מתפלל או שמתפללים עליו מעל הציון שלו. זכותו יגן עלינו.
אמן, שיתקבלו תפילתכם ברצון, ושזכותו תגן עלינו, וחזק וברוך. אמן. על הדברים, הגאון הרב שלמה זביחי, יושב ראש מוסדות תפארת רפאל, תודה רבה. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית לערב, נודה לצוות שלנו, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, ערב טוב לכם, להתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
ביום רביעי, ב-11 בלילה.
אין שום היתר הלכתי לרצוח ילד, להלבין את פניו ברבים בשביל מעשה קונדס שהוא עשה.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי, בסדרת תוכניות חדשה על סוגיות ושאלות בהלכה ובחינוך, בהשתתפות מורה הוראה. יום רביעי ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
חדש, אל על ספייס, מושבים עם יותר מקום לרגליים, לטיסה נוחה יותר במחלקת תיירים, מתחדשים בשבילכם, אל על, ממרץ 2020.
חורף בריא במופתע, ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530, 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות, 072-22-30-530.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
צי מטוסים חדש באל על, בשביל שתענו מחוויית טיסה נעימה ונינוחה. מתחדשים בשבילכם, אל על.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
כלכלה, עורך ומגיש צבי טסלר.
ערב טוב לכם, אנחנו עם יומן כלכלי לשבוע פרשת יתרו תשפ"א. בדקות הקרובות נסכם לכם כמדי שבוע את מה שקורה בכלכלה, בצרכנות ובכל מה שקשור לכיס שלכם. תודה לישי פופובסקי ואורי כהן על הביצוע הטכני. פותחים ועוסקים בעיקר בווירוס הסיני, הקורונה שגבה כבר יותר מ-1,100 קורבנות ומספר נדבקים מהנגיף מתקרב ל-50,000, בעיקר בסין. הנגיף שזכה לשמי שלו, קובי-19, עדיין כאן, וההידבקות מנו צפויה נמשך בחודשים הקרובים, לפחות עד תחילת האביב. ביממה האחרונה נרשמה סיבה לאופטימיות בעקבות ירידה יחסית במספר החולים החדשים שנדבקו במחלה, 2015 בסך הכל ביממה. ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי המגפה מסוכנת יותר לעולם מאשר טרור. יושב ראש הארגון ביקש מדינות העולם להתנהל באגרסיביות ככל האפשר בהתמודדות עם הנגיף. היועץ לביטחון לאומי של הבית הלבן אמר כי וירוס הקורונה עשוי להשפיע על המסחר בין ארצות הברית לסין. זאת על רקע עסקת הסחר בין המדינות שהשלב הראשון שלה אושר זה מכבר. אנחנו מצפים שהשלב הראשון בעסקה יאפשר לסין להביא יותר מזון ולפתוח את השווקים האלה לחקלאים האמריקנים. אך בהחלט, אומר היועץ לביטחון לאומי של הבית הלבן, שהם צופים בהתפתחויות של ההתפרצות בסין ולוקחים בחשבון את ההשפעה של זה על הרכישות של סין, של מוצרים מארצות הברית. תשומת הלב העולמית לתונה לספינת המטיילים שהוגנת מול חוף יפן כבר יותר משבוע, כשעל סיפונה כ-3,700 נוסעים שנמצאים שם, כשיותר מ-175 מתוכם כבר הובחנו כחולים. בינתיים, כל הנוסעים, בהם גם 15 ישראלים, חלקם מבוגרים, כולם נצורים וכלואים באונייה, כשאף מדינה לא מוכנה שהנוסעים ייכנסו אליה מחשש שיפיצו את הנגיף. היום שוחח עם הנושאים שר הבריאות יעקב ליצמן.
אנחנו צריכים לחזור ב-15 לארץ, ב-19, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו חוזרים, איזה מדינה תסגיר שנעבוד אחר כך.
מדינת ישראל.
וכל השאלות האלה.
מדינת ישראל תשמח.
כן, אין
לנו מי לפנות. קודם כל, אתם יכולים לפנות אליי או למנכ״ל. ואנחנו כאן עומדים בקשר. אנחנו עומדים כאן בקשר עם, ממשלת יפן, ואנחנו עומדים גם בקשר עם השגרירות, מטפלים בכם, מדברים גם עם חברות ביטוח, אם חלילה חלילה וחס יקרה שמישהו ידבק, אנחנו נביא אותם לכאן, והטיפול יהיה בארץ, לא שמה.
הנוסעים שיבחו את בית חב"ד ביפן שתורים להם לאוכל כשר ותרופות, אולם הם הפצירו בשר לדאוג להחזרתם לישראל. משרד החוץ פנה היום לרשויות היפניות בבקשה להוריד את האזרחים הישראלים מהאונייה לבידוד במקום בטוח ויציב על היבשה ולהחזיר אותם לישראל ככל האפשר. מתוך כך מורגשת השפעה של הנגיף בין היתר בחנויות של אופנה ומוצרי חשמל ושל עצירת ההספקה בסין. השפעה משמעותית יותר צפויה להיות על שוק הדגים. בעוד פחות בחודשיים פסח, ולפי ארגון מגדלי הדגים, צפוי מחסור, בעיקר של אמנונים קפואים בתקופת הפסח, בעקבות התפרצות הנגיף. צריך לומר, כשלושת רבעי מכלל הדגים הקפואים שמשווקים בישראל, מגיעים מסין, והעובדה שכמעט לא ניתן לקבל סחורה מסין, עלולה לגרום למחסור ולייקר מאוד את הדגים לקראת החג. מוצר נוסף שצפוי להיות חסר במדפים הוא השום, כשמחצית בצריכה בישראל מגיעה משום מיובא מסין. ממשיכים עם שוק הדיור ומצוקת הדיור הגדולה של הציבור החרדי. שבוע הגיעה בשורה בנושא, במסגרת המאמץ לתכנן 250,000 דירות לציבור החרדי בשני העשורים הקרובים, התקיימה שבוע ישיבה באגף החרדי במשרד השיכון, ובו הודיעו על 10,000 יחידות דיור לשיווק מיידי, ועוד מעל 100,000 יחידות דיור שנמצאות בתכנון מתקדם ייעודי לציבור החרדי. הדירות שכבר מוכנות לשיווק נמצאות בין היתר בבית שמש עם יותר מ-2,000 יחידות דיור, עם מנואל עם כמעט 1,900 דירות, רכסים עם קרוב מ-1,800, נוף הגליל לשבר נצרת אלית עם כ-1,700, בבני ברק יש כ-900 יחידות דיור ואלעד כ-600 דירות. בנוסף, כאמור, נמצאות בהליכי תכנון מתקדם עוד קרוב ל-100,000 יחידות דיור חדשות, מתוכן 60,000 בערים חדשות לציבור החרדי. הנה חבר הכנסת אורי מקלב שישתף בדיון.
הדוח הזה משקף באופן מעמיק ורחב, כפי שלא היה עד היום, על ידי משרד ממשלתי, כשהוא צמוד להחלטות הממשלה בעניין הבנייה לחרדים, ושבה מביא לידי ביטוי ומציף את המצוקה הדיור בציבור החרדי, שהיא מכבידה מעיקה מאוד על משפחות, על זוגות צעירים ועל שיפור הדיור. אנחנו תקווה, יחד עם כך שהממשלה לא תוריד את הנושא הזה מסדר היום לפי הדרישות שלנו, שאנחנו נראה הרחבה של הפעילות מול ערים, ראשי ערים שונים, מול הסכמי גג, מול עוד הרבה פעולות שמשרד השיכון מתכנן לעשות בעניין הזה, וכפי שגם מופיע בדוח, שיש גם דברים שנעשו עד היום. ואנחנו מודים על העבר, ואנחנו מאוד מאוד מצפים על עתיד שיקח את המצוקה הזו ויעלה אותה באופן ישים ביותר במהירות המרבית.
לסיום, הפורום למאבק בעוני פרסם השבוע סקר ובו התייחסות לעוני והשפעתו על הבחירות בישראל. כמחצית מהנשאלים השיבו שהם חשים שהמדינה אינה עושה מאמץ כלל כדי לחלץ אנשים מעוני. יחד עם זאת, בקרב הציבור החרדי הנתון נמוך באופן יחסי. רק 30% מהמשיבים טענו שהמדינה לא פועלת בנושא חילוץ מעוני, זאת בהשוואה ל-60% כפול בקרב כלל האוכלוסייה. גם ביחס האחריות הממשלה לחילוץ מעוני בציבור החרדי יש שינוי, בעוד שבקרב כלל הציבור כ-80% חושבים שזו אחריות הממשלה, בקרב הציבור החרדי רק כמחצית חושבים שהמדינה אחראית לחילוץ האנשים מעוני. איך זה ישפיע על מה שיקרה בקלפי? כמחצית מהאנשים ושליש מהגברים טוענים שהנושא העוני ישפיע על מה שיעשו מאחורי הפרגוד. הנה אבי דבוש, מנכ"ל רבנים לזכויות אדם.
העם מבין שמדינת ישראל לא לוקחת אחריות על העוני. מדינת ישראל מפרסמת נתונים של כ2 מיליון עניים ולא עושה די כדי לשנות את המצב הזה. העם לגמרי מבין שכדי להוציא ממעגל העוני קרוב למיליון ילדים רעבים ו2 מיליון ישראלים בכלל, צריך לעשות משהו במדיניות. זו לא טעות, זו מדיניות. צריך להשקיע הרבה יותר. והישראלים גם אומרים שאם תהיה להם חלופה פוליטית, הם יצביעו יותר ויותר לטובת גוף, לטובת מפלגה, לטובת פוליטיקאים שבאמת ובתמים התעניינו באנשים שחיים בעוני.
ועד כאן יומן כלכלי שבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא ממתיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום, שלום.